וטוב, כי זה עניינה של תורה. אין כבוד אל התורה ואין טוב אל התורה. כמו שמשתמע מדברי המהר"ל בנתיב התורה בפרק י"ב, כמו שמתבאר מדבריו, אז הספירה גם כאילו מתחלקת לשניים. החלק הראשון של הספירה זה עד למד ג', זאת אומרת, זאת הגימטריה של כבוד, למד ב', זאת הגימטריה של כבוד, ומשך הזמן הזה היה הזמן שבו נענשו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד, אלו דבריו. ומשם ואילך, ההמשך הוא עוד 17 יום שהם טוב. באמת, כשכתוב על התורה, כאן המשנה הזאת, הברייתא, לומדת את זה מפסוקים, שזה עניינה של תורה, כבוד וטוב. אז יש כאן משהו שהוא משהו של עיקר, משהו שהוא התורה שניתנה לנו היא בעצם כוללת בתוכה את כל ההיום לעשותם ואת כל המחר לקבל שכרם. השכר נמצא בתורה. שכר, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. כך כתוב, עולם הבא אין בו שום עניין מענייני הגוף, שום הנאה מהנאות הגוף. העולם הבא אין בו אכילה ושתייה, כמו שכתוב, וכל כדומה. אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כתוב על זה ברמב״ם בפרק ח' מתשובה, עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, זאת הדעת שהשיגו, והם נהנים בהשגות שהם השיגו. ההשגות שהם השיגו הם אלו שמענגים אותם, נותנים להם גם את העונג, גם את השמחה, גם את הטעם הטוב, גם את נהנים מזיו השכינה. כלומר, התורה היא מה שמחייב אותנו. התורה כוללת בתוכה את כל החלק המחייב, והיא כוללת בתוכה את כל חלק השכר. זה הפירוש הפשוט של זה שהתורה נקראת, התורה מוגדרת ואין כבוד אל התורה, כתוב כאן במשנה. אין כבוד אל התורה ואין טוב אל התורה. כבוד וטוב. הכבוד הוא העבודה, הטוב הוא השכר. זה דבר פשוט. שני הדברים האלה גם יחד כלולים בתורה. בתורה כתוב כל מה שאנחנו מתחייבים בו, ובתורה נמצא כל השכר שאנחנו נזכה אם נקיים את כל מה שכתוב. כל טעם טוב, כל עונג, כל שמחה, כל יפה וגדול, הכל נמצא בתור, הכל. עובדה, הספירה כוללת את שני הדברים. אנחנו צריכים לקבל עלינו את כל המתחייב, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו. צריך להיות קצת יותר גבוה, קצת יותר... כדי להיות כלי מוכן לקבל את כל העונג שמונח בהשגה של תורה. אנחנו מוצאים שני מהלכים בסדר הספירה. הסדר השגור שכתוב בסידורים, כתוב בלוחות, כתוב על לוחות המודעות, כתוב בכל מקום. הסדר הרגיל זה הסדר הרגיל זה לפי שבעת המידות שבהם כביכול בורא העולם מתנהג. בורא העולם, המידות, מידות ההנהגה, הם כמו שכתוב, אנחנו אומרים את זה הרי כל תפילת שחרית, לך השם הגדולה, זאת מידת החסד, הגבורה, התפארת, מידת הכבוד, הנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. אלה שבעה המידות. שבעת המידות האלה הם שבעת המידות שאימם בהם אנחנו כאילו מטפלים במשך כל ימי הספירה. אלה שבעת המידות שבהם אנחנו, בהם אנחנו עסוקים. איך שנקרא לזה, מתקנים אותם או משתדלים בהם או מנסים להתעמק או באיזה אופן שהוא להתחבר אליהם. על כל פנים, הספירה נבנתה על שבעת המידות האלה שהן מידות ההנהגה. מידות ההנהגה עניינם אותם מידות שאנחנו חייבים ללכת בהם. מדין והלכת בדרכיו, מדין ובו תדבק. והשאלה, כמו שהגמרא מקשה, מה זאת אומרת? וכי אפשר להידבק בשכינה? כך כתוב, כי אפשר להידבק בשכינה ועלו הקדוש ברוך הוא אש אוכליו, אלא הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה היה רחום. מה הוא חנון? אף אתה היה חנון. כך כל המידות כולם, שהן כולם מידות ההנהגה, אלה מידות שהן מחייבות אותנו להתנהג בהם כפי שהוא מתנהג בהם. בהם אנחנו חייבים להידמות לו. זה מהלך אחד, זה נאמר כאילו, נאמר כאילו בשם האריזה. כשמעיינים בדברי האריזה לעצמם, זה בכלל לא כתוב. לא זו הדרך. לא זו הדרך. לא אלו הם המידות שאותם צריכים לתקן. מתעסקים במידות הגבוהות מהן. המידות שהן הבחינות של החוכמה, של הבינה, של הדעת, שהיא כוללת בתוך שני חלקים. במידות האלה צריכים לטפל. והשבועות מתחלקות לפי המידות העליונות האלה. המידות של מה שנקרא השכלה, הבנה, מוכין בלשון רבותינו, לא מוזכרים שם באופן רגיל למראה עיניים. לא מוזכרים שם המידות האלה, אלה המידות שבהם בהם לא עסוקים. והדבר תמוע, איך הפיצול, שני המהלכים האלה, זה דבר מוזר, כן. יש בזה משהו לא ברור. שני מהלכים יוצאים ממקור אחד ועניינם שונה. עניינם שונה, עניינם... זה לא מובן. לא ברור. כפי הנראה, כיוון שהספירה כוללת בתוכה, כמו שאמרנו, כיוון שהספירה כוללת בתוכה גם את הכבוד וגם את הטוב, גם את הכבוד וגם את הטוב, אז אנחנו צריכים באמת להתכוון לשני מהלכים שונים. המהלך שיביא אותנו אל מה שרצוי, מה שצריך להגיע אליו, מכוח אין כבוד אל התורה, והמהלך שיביא אותנו למה שרצוי, המקום שאליו אנחנו צריכים להגיע, מכוח אין טוב אל התורה. שניהם אמת, גם זה וגם זה. כפי הנראה, מי שצריך, מי שרוצה, מי שמקבל על עצמו, צריך לאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידו. אלו שני דברים. מה שאני רוצה זה רק לבאר את שני החיובים האלה. את שני המהלכים האלה. המשמעות הפשוטה היא שאפשר לבחור במהלך אחד. ודאי עדיף לבחור את שניהם גם יחד. להתכוון גם לזה וגם לזה. נך זה ענן. השורש של מה שנקרא תיקון המידות, תיקון המידות עניינו, שורש עניינו, זה במה שנקרא צלם אלוקים. האדם נברא בצלם אלוקים, הלשון, לשון הרמק. בחיבור בספר תומר דבורה פותח את הספר ואומר, האדם הנברא בצלם ראוי שידמה לצורה העליונה, אם הוא לא דומה כביכול, אם הוא לא דומה לבורא, אז הוא מכחיש הצורה. והוא נברא בצלם, בצלם אלוקים עשה את האדם כביכול, ולהיות בצלם, להיות בצלם אלוקים, זה נקרא להידמות אליו. זהו הקיום של בצלם אלוקים עשה את האדם. כך מתקיים בצלם אלוקים עשה את האדם. יצא לנו להזכיר כמה פעמים מה ש רב חיים ויטל שחיבר ספר שלו, לא מפי רבו, כמה ספרים. אחד מהם נקרא שערי קדושה, וזה הוא חיבר לא מפי רבו, אחרי שהוא הכיר את רבו. הוא חיבר את זה אחרי שהאריזה נפטר. הוא כותב שם, והוא כותב חידוש, חידוש גדול. חידוש. הוא מעמיד קושייה שהיא נראית קושייה חזקה מאוד. אנחנו מוצאים הרבה פעמים שהגמרא חזל, הגמרא גם מחמירה מאוד עם פגמים, ליקויים במידות. חזל מקפידים על זה מאוד מאוד. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל המתייהר כביכול, בורא העולם אומר עליו שהוא מאוס, אין אני והוא יכולים להיות בכפיפה אחת, אני לא יכול להיות איתו יחד במקום אחד. כך זה בקשר למידות נוספות, מידת צרות עין, מידת דברים מאוד חמורים כתובים בחז"ל על המידות הפגומות, מידות לא מתוקנות. מקשה שם באותו מקום, מקשה רב חיים ויטל. אם הדבר כל כך חמור, אם הדבר כל כך נורא, מדוע התורה לא אסרה את זה בפירוש? למה התורה לא אמרה זה אסור? אסור לכעוס, אסור לכעוס, אסור להתייהר, אסור ל... אסור להיות צר עין, אסור להיות קילאי, אסור להיות כמו אחר. כן, המידות הרעות הידועות. זה צריך להיות אסור. אם הדבר כל כך חמור, למה לא אסרו את זה? צריך להיות איסור מפורש. לא לגמרי ברור, אבל בכל אופן, באיזה אופן צריך היה לאסור את זה? הדברים האלה יכולים להיעשר כפעולה או יכולים להיעשר כמידה. אי אפשר לומר לאדם אל תכעס, כי יש פעמים שמותר לכעוס. כל כעס פרטי, אם נפרט, כעס יכול לבוא על דבר נכון. עצם הכעס. אי אפשר לאסור את עצם הכל. אפשר לאסור את המידה, כמידה. כעסנות כאילו. להיות כעסן. להיות כעסן, או להיות, להיכנס לתוך מידה כזאת של צרות עין. אז הדבר ייראה, כך אומר רב חיים ויטל, הדבר ייראה כאילו שהתורה מדברת אל מישהו שהמידה הזאת היא נחלתו, זאת אומרת הוא כך, והתורה אומרת תשליך את זה מעליך, תתרחק מזה. זאת הדעת לא נותנת שהתורה תצווה אדם ותגיד לו אל תחבר את עצמך למידה הזאת, אל תחבר את עצמך. זה דבר שלא צריך להזהיר עליו. אבל אם אנחנו מבקשים שהתורה תאסור את זה, זאת אומרת, התורה תאסור מצב כזה. מצב כזה, התורה צריכה לאסור. הייתה צריכה לאסור, סלק את זה מעליך. תתנער מזה. על זה הוא אומר, התורה לא מדברת אל מי שלא מתוקן במידות. התורה לא פונה אליו בכלל. אדם שלא מתוקן במידות, התורה לא פונה אליו. לא מתייחסים אליו, הוא לא, איתו לא מדברים. כל האזהרות בתורה הן אזהרות על פעולה הזאת, פעולה הזאת, פעולה הזאת, אל תעשה את הדבר הזה, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה, כל מה שאסור, לא תשבע, את הפעולה הזאת אל תעשה. אבל אזהרה, את המידה הזאת תנער מעליך. כל אחד מבין שאין טעם לגזור את המידה הזאת, אל תקנה, אל תקנה אותה. זה לא צריך להזהיר לבני אדם. זאת אומרת, בדרך כלל זאת מידה שלא קונים אותה, בדרך כלל המידה הזאת קונה אותנו, אנחנו לא קונים אותה. כל המידות האלה הן באמת מידות שקונות אותנו, אנחנו לא משלמים כדי לקנות אותן. אין לזה טעם, זה דבר שאיננו. אז הצורה היחידה של ההזהרה זה תתרחק, תתנער ממצב כזה. זאת אומרת שפונים אל מישהו שהוא, כן, שכך נראה, ואומרים לו, סלק את זה מעליך, תתנער מזה. התורה לא פונה אליך. התורה לא מדברת אליו, כך אומר חיים. התורה לא מדברת אליו. סיבת הדבר. התורה ניתנה, וכאן זה להבין, התורה ניתנה לצלם אלוקים. בפשטות, כתוב במשנה, והדבר הוא ספק במפרשים. פשטות, פשטות המשנה, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. כך כתוב. הפשטות, הפשט הפשוט במשנה, לכאורה, כך גם דברי התוספות יום. הפשט הפשוט במשנה, חביב אדם שנברא בצלם, זה מדבר על כלל צורת האדם בעולם. כלל האנושות. חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם. למי שלמד פעם, אפילו כמה פרקים ראשונים בספר נפש החיים, יודע שלא שייך בכלל להעלות על הדעת שמי שהם לא מקבלי התורה נבראו בצלם. זה לא שייך. אין אפשרות כזאת. זאת באמת המסקנה של המערב. המסקנה של המערב על המשנה הזאת בדרך חיים. פירוש משניות אבות של המערב. כתוב שם במערב. האדם כשנברא, נברא בצלם אלוקים. אחרי החטא, כמו נאבד הצלם. צלם אלוקים נאבד, נאבד, נלקח. הוא איננו. זה חזר למקבלי התורה. אותו צלם חזר למקבלי התורה. זה מה שכתוב. אתם קרויים אדם ואין. אומות העולם לא קרויים אדם. אדם, כמה פירושים יש לאדם, אבל אחד מהם, הגדול שבהם, זה מלשון אדמה לעליון. אדם. אדם זה יצור דומה, כמו אדם. אדמה. אותו אדם שהוא דומה לעליון, הוא קרוי אדם. ואליו ניתנה תורה. לא למי שיש לו את מעלת הצלם, למי שאין לו את מעלת הצלם, התורה לא פונה אליו. התורה לא, אין שום אפשרות שתינתן לו התורה שהיא כביכול התורה שהיא כוללת, שיש בה גילוי כל רצונו יתברך, כל שמותיו יתברך, כל רצונו יתברך, כל כביכול, כל מה שבורא העולם רוצה מאיתנו, רוצה מן העולם, כל כוונותיו יתברך, כולם כתובים בתורה, הם כולם תורה. והתורה ניתנה למי שהוא אדמה לעליון, למי שהוא נברא בצלם. נברא בצלם ושומר על הצלם. הצלם איתו. האדם הזה מקבל תורה. התורה לא ניתנה למי שאין לו את מעלת הצדק. לכן לא ייתכן שהתורה תזהיר אדם שאם חלילה עבדה לו מעלת הצלם, אז שמהר מהר, מהר מהר יתנער מהדבר שאיבד, שעל ידו הוא איבד את מעלת הצלם. פשוט התורה לא מדברת אליו, היא לא פונה אליו. הוא לא זה שאליו התורה פונה. באופן שכשאנחנו הולכים לקבל תורה, הולכים לקראת קבלת תורה, המהלך לקבל תורה מחייב אותנו לתקן את אותן מידות שבהם אנחנו מדמים לו. אלה הם כל ההנהגות, חסד, גבורה כשצריך, תפארת, היינו, כבוד כשצריך, וכל המידות כולה כמו שהן. כל המידות האלה הן השלמה של מה שנקרא צלם אלוקי. הדבר הזה הוא החלק ממעלת התורה שנקרא כבוד. אין כבוד אלא תורה. התורה נושאת בתוכה את מעלת הצלם. אדם שהוא מקבל תורה, שומר תורה, מחובר לתורה, הדבר הזה כולל בתוכו את מעלת הצלם. זה הצלם. זאת בחינה אחת. זאת בחינה אחת, וזאת הבחינה היותר פשוטה של הספירה. אנחנו סופרים כדי לקבל תורה. בחינה יותר עמוקה של הספירה. יש בחינה יותר פנימית. יש בחינה נוספת. והדבר ידוע מן המפורסמות. בליל יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה, כמו שכתוב בפסוק, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול. מורא גדול, כתוב על זה בהגדה של פסח, ומורא גדול זה גילוי שכינה. כביכול על ידי גילוי שכינה, בורא העולם הוציא אותנו ממצרים. על ידי גילוי שכינה. מה הכוונה? מה הכוונה? ויוציאנו השם ממצרים, יד חזקה ומובן, זרוע נטויה גם מובן. מורא גדול זו גילוי שכינה. כביכול בורא העולם הוציא אותנו על ידי גילוי שכינה. וכאן צריך לדעת. אותו גילוי שכינה היה גילוי שהוא מעין הגילוי לעתיד לבוא. אותו גילוי שכינה היה שלא לפי סדר בכלל, לא לפי הכנות הכלים שלנו. אותו גילוי שכינה היה לא טבעי, הוא העיר רק לאותה שעה ונלקח מאיתנו אחר. הוא לא נמצא איתנו. אותו גילוי גדול, כן, העיר, אבל הוא העיר רק כן, רק ליציאה עצמה, ואחר כך מיד נלקח. צריך להבין רק, צריך להבין נקודה אחת. צריך להבין נקודה, יציאת מצרים לא הייתה רק, כן, כאילו. היינו קשורים כמו בשלשלאות של ברזל, כביכול בורא העולם, באיזה אופן פתח את אותם שלשלאות של ברזל, השליך אותה, וכך נעשינו משוחררים, כך לא נעשים משוחררים. זאת לא גאולת מצרים. גאולת מצרים לא הייתה הסרת השיעבוד. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, ביוצא את עמו ישראל מתוכם, לחירות עולם, לחירות עולם. חירות עולם זה הכוונה. אנחנו השתחררנו, הכוונה, יצאנו מאפשרות להיות עבדים. אנחנו כבר בעצם לא עבדים. יש קינה, קינה מפורסמת, אומרים אותה בתשעה באב. הקינה מתחילה באלי ציון ועריה, כמו אישה בציריה. אלי, זה הכוונה, בכי, כאילו אלי, קונני. אז בין היתר כתוב שם בהמשך, ועל אנחנו מקוננים, בוכים. בין יתר הדברים אנחנו בוכים על עינוי בני חורין, ועל עינוי בני חורין, נזיריה טהוריה. עינוי בני חורין זה עינוי כבד יותר, שמענים כאלה שהם מסוגלים גם להיות עבדים. אז ברגע הזה הם נעשו עבדים. נו, זה לא אסון. זה לא אסון, זה לא ייקח הרבה זמן. הם שוב השתחררו. עינוי בני חורין זה עינוי מסוג אחר. עינוי בני חורין זה נקרא את מי שהוא לא יכול כבר. הוא כבר לא ברחי, הוא לא עבד, הוא כבר בן חורין. בן חורין. זה הפירוש היוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. לחירות עולם פירוש. חירות. שאין אחריה שיעבוד. חירות עולם. כן. אוזן זו ששמעה, שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה מלמד אותנו שאותה פסיכה על המשקוף ועל שתי המזוזות, איפה זה היה? איפה אנחנו מוצאים שכשבורא העולם פסח על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואז הוא אמר כי לי בני ישראל עבדים. כי לי בני ישראל עבדים כתוב בפרשת השבוע. זה כתוב בפרשת בהר. מתי זה נאמר? בזמן שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות. ללמדנו, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, עשיתי אתכם לבני חורין, שחררתי אתכם. אחר כך נאמר מה עשיתי לכם אז, אבל מה שאז נעשה, זאת אומרת, זה מה שנקרא יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה הפיכתם לבני חורין. לא, עבדות כבר לא יכולה לחול עליהם. הם לא עבדים. אנחנו לא עבדים. בתוכחה, בתוכחה הקשה, בתוכחה של פרשת כי תבוא, התוכחה האחרונה בצדיק ח' כללות. יש הכללה האחרונה, הכללה האחרונה שהיא כפי הנראה הנוראה שבכללות. ושפחה השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לכם, לא תוסיפו עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. אתם תגיעו למצב שאתם תתחננו שיקבלו אתכם לעבדים. אתם מבקשים, תחזירו אותנו לעבדות. אנחנו לא רוצים להיות בני חורין, אנחנו רוצים להיות עבדים. טוב לנו, טוב לנו, העבדות טובה לנו. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. ואין קונה. זאת הכללה הנוראה ביותר. אין קונה, אף אחד לא מעוניין בכם, אפילו לא כעבדים. כלום. לצערנו. לצערנו זה התקיים וזה מתקיים. אבל אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים נאמנה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים לחירות עולם. חירות עולם זאת חירות שעבדות כבר לא חלה עליה יותר. חירות שאין אחרי העבדות. באופן יציאת מצרים כוללת בתוכה את האמירה של כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה כלול ביציאת מצרים. הדבר הזה, עקירת העבדות מנפשו של האדם, לעשות אותו באמת בן חורין, בן חורין אמיתי, זה צריך לבוא עם גילוי שכינה. זה דבר שקורה במורה גדול, גילוי שכינה. גילוי שכינה שמראה לנו אל מי אנחנו מחוברים באמת. לאן אנחנו שייכים? לאיזה מערכת אנחנו שייכים? לאיזה מציאות גדולה, גדולה, נפלאה אנחנו מחוברים, אנחנו קיימים בה. כך, כביכול, ההערה הגדולה הזאת, זאת ההערה שעל ידה אנחנו יצאנו לחירות עולם. מורה גדול זה גילוי שכינה. אותו גילוי שכינה כולל בתוכו, הוא כולל בתוכו. גילוי השכינה הזה כולל בתוכו. כביכול, הוא כולל בתוכו את האור שעל ידו אפשר לזכות בכל התורה כולה. הפקעת העבדות, הפקעת העבדות, עשיית אדם לבן חורין, בן חורין. כיוון שאין לך בן חורין אלא מי שמחובר לתורה, אז הגילוי שכינה הנורא שבו נעשינו לבני חורין, זה בעצם הגילוי הגדול של מתן תורה. אחר כך זאת אומרת הדבר הזה מבואר בדברי הרב, בדברי האריזל. הגילוי הזה נלקח מאיתנו, הגילוי הגדול הזה לא נשאר. הוא דומה למה שמלמדים את העובר, כעובר, מלמדים אותו את כל התורה. אבל אחר כך שהוא יוצא לאוויר העולם, הסותרו מלאך על פיו ומשכחו כל התורה כולו. עכשיו, אבל מכיוון שהתורה כבר העירה בנפשו, אז אם הוא ישר, ישר, ישר זה מי ש... מישהו גם יודע להקשיב למה שהוא רוצה באמת, לרצון האמיתי שלו, לא לרצון ה... לא לרצון שנקבע על ידי היצר. מישהו ישר באמת יודע להקשיב לרצון האמיתי שלו, אז הוא לא ירפה עד שהוא ישיג את האור הזה שהאירה לו, שהאירו לו מהשמיים בזמן שהוא היה עובר. הדבר הזה האיר בנפשו. האור הזה האיר בנפשו. הוא יבקש אותו כל ימיו, אם הוא ישר. האור הזה נלקח ממנו כדי שהוא יחזור ויזכה לו. ואז הוא יהיה באמת שלו. אם הוא יחזור ויזכה בו, הוא יהיה שלו באמת. על זה אנחנו סופרים. זאת הספירה שאנחנו סופרים. הספירה שאנחנו סופרים, ממוחרת השבת, היינו, מיד אחרי יציאת מצרים עצמה, אנחנו מתחילים לספור 50 יום. כדי להגיע לאותה הערה שנלקחה מאיתנו, כשהתחלנו לספור. אנחנו סופרים ומוסיפים כל יום. כל יום אנחנו מוסיפים עוד יום שמחבר אותנו לאותה תורה שאליה אנחנו שואפים. אליה אנחנו רוצים להגיע. כך שהספירה היא לחזור ולזכות באותו אור, שהאור הוא כולל בתוכו את החרות על הלוחות. אין לך בן חורין, אין לך בן חורין אמיתי, אלא מי שהלוחות חרותים בו, הוא בן חורין אמיתי. הספירה הזאת היא ספירה שהיא לא מתייחסת למערכת שנקראת צלם אלוקים. היא מתייחסת לאותו גילוי שכינה שנלקח מאיתנו ואותה אנחנו מחפשים. אותו אנחנו חוזרים ומחפשים. זה נקרא שאנחנו סופרים, מחפשים. אנחנו מחפשים את הטוב ולא את הכבוד. הכבוד זאת החובה, הטוב זה השכר. הכבוד זאת החובה, את זה אנחנו חייבים לתת. את הטוב אנחנו חייבים לקבל, לקנות, לרכוש, להתחבר אליו. זה הטוב. כאן במקרה הזה, כיוון שבגילוי שכינה עסקינה, גילוי שכינה, הגילוי שכינה מדבר אל השכל, מדבר אל הדעת, מדבר אל תפיסת המציאות שאנחנו תופסים. תפיסת המציאות שלנו התרוממה עם אותו גילוי שכינה לתפיסת מציאות אמיתית שמתחייבת ממנה קבלתו. אין לך בן חורין אלא מי שמחובר לתורה. כאן נמצא השורש לשתי סוגיות הכוונות. סוגיית הכוונות למידות שעליהם נאמר והלכת בדרכם. מהו? מהו גומל חסדים, אף אתה גמול חסדים. מהו רחום, מהו חנון, מהו רב חסד. זאת הספירה שהיא ספירה לבחינה של מה שנקרא כבוד. מה שנקרא כבוד. מה שנוגע בפשט, מה שנוגע לתלמידי רבי עקיבא, מה שנוגע לאבלות של תלמידי רבי עקיבא, אז כמובן, כאן זה מתחלק לשניים. החלק הראשון, דהיינו, אותם למד בית ימים ראשונים של הספירה. למד בית ימים ראשונים של הספירה. זאת הגימטריה של כבוד. באותם למד בית ימים הראשונים, הייתה הקפדה על מי שלא מתוקן באותו עניין שנקרא כבוד. הוא לא מתוקן באותו עניין שנקרא בצלם אלוקים עשה את האדם. מילה אחת על אותו אי כבוד, או על הכבוד שלא נהגו זה בזה תלמידי רבי עקיבא, ועל כך נענשו בעונש נורא כל כך. צריך להבין, מה זאת אומרת לא נהגו כבוד זה בזה? כל העניין הוא לא מובן, לא מוסבר היטב. מה? איזה טענה הייתה נגדה? לא נהגו כבוד זה בזה. לא ייתכן שבבית המדרש של רבי עקיבא התנהגו בזלזול אחד לשני, פגעו חלילה אחד בשני. מה? לא נהגו כבוד זה בזה. חבורה של 24,000, כן, עשרים וארבע אלף תלמידים, שאיש אחד, רבי עקיבא, עומד ואומר שיעור ל24,000 תלמידים. משה רבינו, כשהוא ראה את רבי עקיבא, הוא ביקש מבורא העולם, מנותן התורה, משה רבינו ביקש, הראהו לי, תראה לי אותו. אחרי שאמר לו שאת התגים האלה שאתה שואל עליהם, אילו למה לך? אז בורא העולם ענה לו, את זה לא בשבילך. לא לך עשיתי את זה. אדם אחד יש בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, זה בשבילו. יש משהו בתורה שהוא בשבילו ולא בשבילי, אמר משה רבינו, הראהו לי. יש כאן איזה משהו בתורה שאני לא יודע. תראה לי אותו. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ותשב בסוף הגרסה הנכונה, כך גרסת המהר"ל, כך גרסת השיטה המקובצת שם על המקום במנחות על הדף, בדף חפתת עמוד ב', הגרסה היא לך כאילו תתרחק ותשב בסוף 18 שורות. בסוף 18 שורות שם משה רבינו ישב. הוא שמע את רבי עקיבא מדבר, אומר שיעור, והוא לא הבין. הוא לא הבין. אבל מה שהגמרא מלמדת אותנו זה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את רבי עקיבא עם ה-24,000 תלמידים. רק מהם אפשר לעשות 18 שורות. אחרי שאותם 24,000 תלמידים כבר לא היו, רבי עקיבא כשהוא בא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, הם היו חמישה. היו חמישה. אותם חמישה תלמידים שהגמרא מונה אותם. קשה לעשות 18 שורות מחמישה תלמידים. כשהגמרא מספרת שהוא אמר למשה רבינו לך ותשב בסוף 18 שורות, והכוונה לך ותשב אחרי כל התלמידים במספרים גבוהים מאוד, ישבו כחצי גורן כנראה, מאוד גדולה, נתחסו לשם ה-24,000. על כל פנים, הכוונה שבורא העולם הראה למשה רבינו את רבי עקיבא במיטב, את רבי עקיבא עם ה-24,000 תלמידים. זה הרבי עקיבא שמשה רבינו ראה. ועליו הוא אמר, יש לך אדם כזה ואתה מבקש ליתן תורה על ידי. ברור. אותם 24,000 תלמידים, צריך להבין, אותם 24,000 תלמידים, לזכור, צריך תמיד לזכור, אותם 24,000 תלמידים, כמו שהם היו תלמידי רבי עקיבא, רבי עקיבא נהיה רבי עקיבא על ידם, שאשתו של רבי עקיבא שלחה אותו ללמוד, היא שלחה אותו מהבית, לך ללמוד תורה. וכמובן רבי עקיבא הרי נפשו חשקה בתורה מאוד מאוד מאוד, אז הוא השאיר את אשתו, השאיר את הילדים הקטנים שהוא השאיר בבית, שלמד יחד איתם בחדר. רבי עקיבא הלך ללמוד יחד עם הילדים הקטנים א' ב', הוא היה עם הארץ גמור, רבי עקיבא, עם הארץ גמור, ותשוקת התורה שלו הייתה באופן, כן, ממנה צמח רבי עקיבא. הוא הלך ללמוד וחזר כעבור 12 שנה עם 12,000 תלמידים. כשמגיעים 12,000 תלמידים לאותה עיירה, לאותו מקום שרבי עקיבא גר, זה, נו. אז באו השכנות ואמרו לאשתו של רבי עקיבא, בעלך הגיע עם 12,000 תלמידים. היא אמרה שזה לא מספיק, הלוואי שילך לעוד 12 שנה. רבי עקיבא לא נכנס הביתה אלא הסתובב וחזר לבית המדרש, חזר למקום שהוא בא, לא נכנס הביתה. כאילו היה נכנס הביתה, אז הייתה הליכה השנייה, הליכה נוספת, אז הוא לא היה הולך ל-24 שנים, הוא היה הולך ל-12 ולעוד 12. והתלמידים גם הם לא היו חטיבה אחת, היו 12 ועוד 12. כך הוא הלך, וזה היה המשך אחד, זה היה המשך אחד, המשך אחד. הוא הסתובב, אחר כך הוא חזר, כעבור 12 שנה נוספות הוא חזר עם 24,000 תלמידים, ה-12 הקודמים ועוד 12. 24,000 תלמידים, וכולם, כן, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם תלמידי רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, שהם, אם רוצים לדעת מה הייתה דרגתם, הגמרא אומרת שהיה העולם שומם אחרי שהם מתו, אחרי שהם הסתלקו מהעולם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. ורבותינו שבדרום הם גדולי התנאים, תלמידי רבי עקיבא, שהכל, הכל, הכל, הסתם משנה, סתם מחילתה, סתם תוספתה, סתם ספרי, כל הוא עליו עד רבי עקיבא. דבר על רב מאיר, רב שמעון, רב יהודה, גדולי התנאים, התנאים של כל המשניות. רב מאיר, רב יהודה, רב שמעון. רב יוסי ורב נחמיה. זאת הגרסה המדויקת. זהו מה. בגמרא כתוב רבי אלעזר בן שמוע, זה תמוע מאוד שהמסורת הש"ס לא מגיע, שבתוספות ביומא כתוב לא רבי אלעזר בן שמוע אלא רב נחמיה. טוב. מהו דבר התורה הראשון שאנחנו שמענו מרבי עקיבא? דבר התורה הראשון. אנחנו לא יודעים. עקיבא לימד 24,000 תלמידים. מה אנחנו שומעים? דבר ראשון, דבר תורה ראשון מפי רבי עקיבא. אחרי שהוא חזר עם 24,000 תלמידים, אז אשתו יצאה לקראתו והיא רצתה לגשת אל הרב. 24,000 אנשים מסתובבים שם. 24,000 אנשים. כמובן, ולא נתנו לה לגשת. מה? מה את עושה? לאן? לאן את נדחפת? מה את עושה? רבי עקיבא ראה במה מדובר, אז הוא אמר להם, לא. וזה דבר התורה הראשון שאנחנו יודעים מרבי עקיבא. שלי ושלכם שלה. אותם 24,000 תלמידי רבי עקיבא היו, עוד פעם, הם היו אלו שהם עשו את רבי עקיבא. הם היו המתלמידה יותר מכולם של רבי עקיבא, ורבי עקיבא נתן להם את עצמו. כל אחד מהם היה ברמה של אותם חמישה שרבי עקיבא ראה אחר כך, שרבי עקיבא גידל אחר כך. והגמרא מחדשת, והם הם העמידו תורה באותה שעה. אבל כשהיו אותם ה-24,000, המשמעות הפשוטה היא שהשניים, רבותינו שבדרום, שרב מאיר שנאה להם, הם היו ממלאי מקום של ה-24,000. הם היו לא פחותים מהם. 24,000 תנאים מאותו סדר גודל של אותם חמישה תנאים. וכמובן זה עולם אחר. זה עולם אחר, זה תורה אחרת. זה משהו אחר. לא נהגו כבוד זה בזה. זה הכוונה, הם היו קבוצה גדולה כל כך. והיחס של כל אחד לכל היתר, זה היה יחס אל קבוצה. כל אחד ואחד לא קלט, שכל אחד מהאחרים הוא יחיד. יחיד. אפשר ממנו עצמו לבנות דור שלם. מכל אחד ואחד. זה נקרא לא נהגו כבוד, זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה, זה קשה מאוד להתרומם כשנמצאים בישיבה, אף אחד מאיתנו לא עבר דבר כזה, ולא דבר דומה לזה. לא מעין דמעין של דבר כזה. ללמוד בישיבה שמסתובבים בה 24,000 תלמידים, וכל אחד רבם של כל בני הגולה, כל אחד. קשה מאוד להתייחס אל כל אחד באמת, באופן, כל אחד יתייחס אל כל אחד כאל יחיד. זה, אבל זו תביעה, זה חטא כבד. זה נקרא שהם לא תפסו באיזה איכות מדובר פה. לא תפסו, לא הבינו. הבינו, אבל לא ביטאו את זה למעשה. אילו כך היו מבינים וכך היו מתייחסים, אז הדבר היה מתקיים. היו פה 24,000 יחידי דור, יחידי הדור. זה משהו בלתי אפשרי. אנשים שהם יותר הרבה מכל הדור, וכל אחד ואחד מהם הם חד בדר. וזה באמת, באמת כך. האדם נברא יחידי. כל אחד הוא עולם מלא לעצמו. עולם מלא לעצמו. ואילו הם היו נוהגים כבוד זה לזה, ותופסים את הנקודה הזאת, שכל אחד ואחד הוא אחד, אחד ויחיד. אחד ויחיד. כל היתר הם גם כל אחד, אחד ויחיד. וכל ההמון הגדול, זה לא המון גדול, אלא זה המון של יחידים, המון של יחידים, יחידים, יחידים. המון של עולמות מלאים, כל אחד ואחד הוא עולם מלא, שלם לעצמו. זה נקרא לא נהגו כבוד. לזה קוראים לא נהגו כבוד. היה בידם להביא את העולם לתיקונו השלם. היה בידם להביא ש... בוודאי שהיה בידם להביא את העולם לגמר תיקונו. בוודאי. זאת הייתה התביעה הגדולה עליהם. אתם תלמידי רבי עקיבא. אתם תלמידי רבי עקיבא. לא סתם תלמידי רבי עקיבא, אתם המתלמידה יותר מכולם של רבי עקיבא. ואם אנחנו רוצים דוגמה מה הם היו, הדוגמה היא מאלה שבאו אחריהם ומילאו את מקומם. זה אותם חמישה תלמידים. שהם, כן. הם מראי מתניתה, מראי מתניתין, מראי מתניתה. הם אלו, הם התנה התנאי. הם מלאי המקום, הם ממלאי המקום של אותם 24. ולזה קוראים לא נהגו כבוד זה בזה, לא נהגו כבוד זה בזה, זה הכוונה. הם לא תפסו קצת יותר, אילו היו תופסים יותר, יותר, היו מתקנים את הבריאה מיסודה. בימים של כבוד, באותם ימים, הלמד בית ימים הראשונים של הספירה, הנידונו אלו שלא נהגו כבוד, לא תפסו את עניין הכבוד עד תומו, עד הסוף. כבוד פירושו יחידות, כבוד פירושו יחס, שמתייחסים אל מישהו כאל אחד מרבים, אחד מתוך קבוצה, שמתייחסים אל מישהו בצורה כזאת, זה נקרא שמתייחסים אליו לא בכבוד. האדם נברא יחידי ללמדך, שכל המקיים כאילו קיים עולם מלא, וכל המאבד כאילו איבד עולם מלא. זה פן אחד של הספירה. זהו הפן של כבוד. הפן של טוב. הפן של טוב. זה שהספירה מחפשת, מבקשת, את אותו גילוי שכינה, שהיה סוד הגאולה, סוד יציאת מצרים. סוד ההערה הגדולה של יציאת מצרים. יציאת מצרים פירוש, יצאנו, כן, מהאפשרות להיות עבדים. נעשינו בני חורים. התורה נהייתה חרוטה בנו. והדבר הזה נלקח. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לזה, בכוחות עצמי, לבד. לבד להגיע. זאת צורת הספירה של טוב. הכבוד והטוב הם לאו דווקא, כיוון שהכבוד והטוב יחד הם ממתת, אז כל הספירה כולה מתכוונת לשתי המעלות האלה. שתי המעלות האלה הם דברים שהם קיימים בכל הספירה. מה נוגע לתלמידי רבי עקיבא, אז כשעבר המועד של הלמד בית ימים הראשונים, אז נפרה מהם עניין הכבוד. אבל הספירה של עצמה לא מתחלקת. להספירה של עצמה נוסף בתוכה את שני הכוחות. את שתי הבחינות האלה, לשניהם צריכים לשאוף. לשניהם צריכים לשאוף. לקבל תורה, פירוש. להיות בצלם אלוקים. להיות אותו נברא שנברא בצלם אלוקים. אדם אדמה לעליון. זאת בחינת כבוד. בחינת הטוב זה הגעגועים לאותו גילוי שכינה שהיה ונלקח מאיתנו. הגעגועים האלה לאותו גילוי שכינה הם הספירה בפן השני. אלו הם שני הפנים של הספירה. כבוד וטוב. למעשה, מיום למד ג' ועד סוף הספירה, נשאר בידינו כעת הטוב. בזה צריכים להתבונן כרגע. השם יעזור לנו, שנזכה גם לכבוד וגם לטוב.